אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
אם יש לכם חיבור לאינטרנט, יכול להיות שנתקלתם בסרטונים מסין של הפגנות בהן קוראים להדחתו של הנשיא. כן, בסין האוטוקרטיה העצומה מהמזרח. אבל אם באינטואיציה מערבית שלנו, או סתם מתוך תקווה, אנחנו נוטים לחשוב שמקורן של הפגנות כאלה הוא ברצון לדמוקרטיה, המחאות הנוכחיות בסין נוגעות לסוגיה שבארץ כבר לא שווה מנדט. שמעת את זה, אלי אבידר? כן, הסיבה היא קורונה, או מדיניות האפס הדבקה. אני יואב רבינוביץ', וזאת הכותרת. בשבילי, מושגים כמו מדיניות זירו קוביד, שי ג'ינג פינג או מחאות בפוקסקון נשמעים כמו סינית. לכן, פנינו לדוקטור אורי סלע מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. הוא קצת יותר מבין בדברים האלה.
קודם כל, מחאות בסין זה לא דבר חריג. יש מחאות כמעט על בסיס יומי, אנחנו מכירים אותם לאורך עשורים. הנקודה שמייחדת אולי את המחאות הפעם, זה דבר ראשון שההיקף הוא גדול, עם תפזורת גיאוגרפית מאוד מאוד מקיפה, ושהשאיפות של המחאה הן יחסית אחידות. זאת אומרת, כולם מדברים על הנושא לא של הדחת שי ג'ינפינג, זה החריגים, אלא על הנושא של האופן שבו סין מתמודדת מול הקורונה, מדיניות זירו קוביד שלה, ובמובן הזה המחאות הללו הן בעצם מחאות ברמה לאומית, הן לא מחאות ברמה לוקלית, שהן המחאות הרגילות. חשוב לזכור שהמחאה הזו היא לא יציאה גורפת נגד שי ג'ינפינג, נגד הנשיא, או נגד המפלגה הקומוניסטית של סין. זאת אומרת, המחאות הללו הן בסופו של דבר מחאות שהן כן ממוקדות בנושא שלהן, ולא ניסיון כלשהו להפיכה, מהפכה או משהו בסגנון הזה. צריך בעניין הזה גם לזכור עד כמה המפלגה הקומוניסטית של סין חזקה וגם התחזקה בעשור האחרון. את העלייה בלאומנות בסין באופן כללי, והלאומנות קשורה יד ביד, הולכת יד ביד עם המפלגה. המפלגה נתפסת על ידי רבים בסין, בעצם כבסיס לקיום ולהצלחה של סין. ככה שאנחנו לא מדברים על משהו שהוא עד כדי כך קיצוני, ויחד עם זאת זה דבר שהוא ללא ספק ייחודי באופן יחסי.
אבל לפני שנדבר על מדיניות הזירו קוביד בסין, ועל מעמדה של המפלגה הקומוניסטית בסין, ועל מעמד העומד בראשה, בואו נבין רגע מה בדיוק קורה עכשיו בסין. מה אלה ההפגנות האלה שאנחנו רואים סרטונים שלהן רצים באינטרנט? איפה הן מתרחשות? ומי המפגינים?
אז קודם כל ההפגנות נמצאות ברחבי סין, זאת אומרת, מהמקומות הרחוקים במערב סין, בשינג'יאנג, מקום כמו אורומצ'י, וכולי, ועד מרכזה של סין, מקומות כמו צ'ונג'ינג למשל, דרך מרכזה היותר ליבתי של סין, כמו ווחן, וכמובן הבירה עצמה בייג'ינג, ועד לאזורים המזרחיים שציינתי קודם, דוגמת שנגחאי או גואנג'ו, אחת הערים החשובות ביותר בדרום מזרח סין, שכולנו מכירים אותה, אולי אנחנו לא יודעים שאנחנו מכירים אותה, אבל היא קשורה בהחלט לכל שרשרת ההספקה שמגיעה בסוף, כשאנחנו עושים קניות מאיתנו שעושה את זה, נניח באליבאבא. זאת אומרת, יש פה מרחב גדול מאוד שבו אנחנו רואים את ההפגנות הללו, כאשר ההפגנות הללו יש בתוכן, הן משתנות בהיקף שלהן, בכל מקום זה אחרת, אבל ממאות ועד אפילו אלפים של מפגינים, שבעצם קוראים להפסיק עם מדיניות הזירו קוביד, או לשנות אותה משמעותית. בתוך זה, יש גם אירועים ספציפיים, יש את האירוע שהיה באורומצ'י, שבו הייתה שריפה ונהרגו מספר אנשים, בין היתר בגלל שכוחות ההצלה לא יכלו להגיע לבניין, בגלל חסימות שקשורות בסגרים השונים. זה הצית מאוד את המחאות הללו, מפעלים אחרים, אנחנו שמענו כולנו על פוקסקון, שמייצר דברים שקשורים באייפון, שגם שם היו מחאות בהקשר הזה, בהפגנות אנחנו מוצאים גם את האוניברסיטאות, כולל אפילו אוניברסיטאות עילית בבייג'ינג. איפה אנחנו לא רואים את זה? אגב, זה נורא נורא חשוב להגיד. אנחנו לא רואים את זה למשל בכל האזורים הכפריים. זאת אומרת, מה שיש לנו פה זה מחאה שמתבססת בערים, מתבססת בעיקר אצל שכבות יותר מבוססות. זה סוג המחאה.
מה רואים בדשבורד של משרד הבריאות הסיני עכשיו? כמה מאומתים יש שם לעומת מה שיש בדרך כלל?
בחודש וחצי, בייחוד בשבועיים שלושה האחרונים, אנחנו רואים בסין בכמה אזורים, זה התחיל באזורים מאוד ממוקדים, למשל בשנגחאי, במקומות אחרים, עלייה במספר מקרי הקורונה. העלייה הזו בסין, המשמעות שלה, לאור מדיניות הזירו קוביד שלה, שתכף גם נסביר אותה קצת יותר, העלייה הזו, המשמעות שלה, שבאותו רגע, האזורים הללו שבהם יש עלייה, נסגרים, מכילים עליהם סגר, סגר זה דבר הרבה יותר גורף ממה שאנחנו זוכרים ממקומותינו, אולי יותר דומה למה שהיה בסגר הראשון, אם מישהו עדיין זוכר את זה, והדבר הזה מתרחש מדי פעם, בהתאם לאיפה שיש עלייה במקרים, או אפילו מקרים בודדים. כאמור, בשלושה שבועות חודש האחרונים, יש עלייה משמעותית במספר המקרים, בהרבה מקומות, בייחוד באזורים המזרחיים, דרום-מזרחיים של סין, אבל גם במרכזה של סין, מקומות כמו סצ'ואן למשל, מקומות אחרים, והמשמעות של זה היא שבהרבה מקרים, בייחוד ערים גדולות ומשמעותיות, יש סגרים מאוד מאוד רציניים.
אנחנו כל הזמן משתמשים במושג הזה, זירו קוביד, או בתרגום לעברית אפס הדבקה. מה זה אומר בכלל?
בסין בעצם, מחודש אפריל 2020, התפיסה הייתה שסין בעצם נקייה מקורונה, וכאשר יש במקרה אחד, שניים, שלושה, את אותו אזור באופן אוטומטי, וזה לא משנה אם התושבים נמצאים כמו באותו מקרה מפורסם, באמצע קניות באיקאה, אז סוגרים את איקאה והם נשארים בסין. זאת אומרת, מאז אפריל 2022, אנחנו ראינו רק מקרים נדירים שבהם מספר ההדבקות עלה לכמה עשרות או קצת יותר מזה. ובחלק גדול מהזמן, בעצם ממש עם קרוב לאפס, לא אפס, אבל קרוב לאפס מקרים, בכל סין הגדולה, בכל מיליארד וחצי כמעט התושבים שלה. בחודש, חודש וחצי האחרונים, מה שאנחנו רואים, ראינו דבר דומה בשנגחאי, אבל בהיקף שוב יותר קטן גם בסביבות האביב, אבל מה שאנחנו רואים עכשיו זה עלייה למספרי מקרים של 20 אלף ביום, 30 אלף ביום, אפילו 40 אלף ביום, והמספרים הללו הם מספרים שבסין בכלל לא מכירים, ולכן מבחינתה של סין זה אירוע ייחודי, זה המספרים. עכשיו אתה יכול לבוא ולומר ובצדק ש-30 או 40 אלף מקרים על מיליארד וחצי תושבים, סביר להניח שאנחנו רואים את זה במרחבים המערביים או אחרים, בלי שאנחנו אפילו יודעים על זה כי הפסקנו לספור. אבל בסין, מכיוון שיש לה את אותה מדיניות זירו קוביד, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא כבר מסיבי ביותר, זה כבר לא המקרים הבודדים שאנחנו נסגור עיר לחודש, אולי חודשיים, אני אומר את זה ככה בנונשלנטיות, אבל זה חתיכת סגירה, כן? ונגמור עם זה, אלא יש פה כבר משהו שהוא ברמה הלאומית יותר מעיין.
מי שצופה עכשיו במונדיאל, אני לא צופה במונדיאל אגב, רואה סטדיונים שמלאים בעשרות אלפי אוהדים יושבים בלי מסכות. העולם כבר התחיל לשכוח מקוביד, או לפחות למד לחיות לצידו. אולי האזרח הסיני צופה בזה גם בעצמו, ומתחיל לשאול שאלות, כמו למשל, למה השלטון שלי פועל אחרת, והאם הוא חייב לפעול ככה?
קודם כל בעניין המונדיאל, יש הרבה ידיעות מסין על כך שבעצם בשידורים בסין של משחקי המונדיאל לא מראים את הקהל. זאת אומרת, מנסים בעצם למנוע מהסינים מלראות את התמונות האלה, כי הם סוג של אצבע בעין. דבר שני, מבחינת המדיניות עצמה. אני מזכיר לנו, בואו נעשה רגע ריצה קצרה בזמן אחורה.
נגיף חדש, כך מדווחים לנו, מסתובב אי שם באוויר, והוא בדרך לאן שהוא.
לא סתם נגיף, זן מסתורי של נגיף, ואנחנו גם ראינו את הכותרת הזאת, חשבו קצת עינינו, כי אנחנו ראינו שגם עם נגיפים לא כל כך מסתוריים, שגם עם השפעת...
אני רוצה להזכיר שבסין, מהרגע שסין החליטה, אוקיי, הגיעה למסקנה חד משמעית, ברמה הגבוהה ביותר, שהקורונה הזו, החדשה אז, היא באמת מגפה, היא באמת מגפה בעייתית ומסוכנת, שצריך להפעיל את כל האמצעים שסין התכוננה אליהם שנים, בניגוד למדינות אחרות שלא נזכיר בשמן. בסין, ברגע שהם החליטו את זה, הם הכניסו לפעולה את כל המנגנונים, סגר היה אחד מהאלמנטים האפקטיביים ביותר באותה עת, ווחן הייתה העיר שאנחנו הכרנו כולנו מהחדשות, ובעצם היא הצליחה להכניע בדרך הזו את הקורונה בתוך סין, עד פחות או יותר תחילת אפריל 2020. לאורך הזמן מאותו רגע, סין באה ואמרה, אנחנו לא ניתן למגפה להרים את הראש, כפי שראינו את הדברים קורים ברוחן בהתחלה, ואז אגב, באפריל, מאי והלאה, בתוך סין, הפופולריות של שי ג'ינפינג והמפלגה רק זינקה למעלה, מכיוון שהם הראו, הנה, ככה מכניעים מגפה, ואנחנו עשינו את זה בעוד שתסתכלו על כל המדינות העולם המערבי, הדמוקרטיות כמובן, שבהן פשוט הכישלון חגג ומספר המתים היה אסטרונומי. אלא שבמערב, ולא רק במערב, זה לקח אולי למעלה משנה, אבל מאז פותחו החיסונים שאנחנו כולנו מכירים, ובעצם בהדרגה המערב, כעבור שנה וחצי או שנתיים, יצא מהמגפה ולמד לחיות עם הקורונה. בסין לעומת זאת, לא למדו לחיות עם הקורונה, אלא נשארו תקועים אם תרצה, במדיניות הזו שפותחה בתחילת המגפה.
אז השלטון הסיני מתמודד עם קורונה באמצעות סגרים, עדיין. אבל לא סגרים כמו שאנחנו חווינו אותם, אלא סגרים הרבה יותר הרמטיים, או אפילו אגרסיביים. וכפי שגם אנחנו זוכרים, סגרים באים עם מחיר מאוד כבד, שכפי שתכף נלמד, האזרח הסיני מתקשה להמשיך ולשלם אותם. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
אז את הרציונלים של מדיניות הזירו קוביד של השלטון הסיני, אולי הצלחנו להבין. פחות או יותר. אבל מה המשמעות של זה? או מה המשמעות של זה כלפי האזרחים? מה הם חווים, ומה גרם לחלקם לפחות להתקומם עכשיו?
יש לא מעטים שבאים ואומרים, נכון, יש לכם בעיות כאלה ואחרות, ועדיין יש דרך יותר יעילה להתמודד עם זה, מפשוט להמשיך את המדיניות שהייתה בתקופת הקורונה מזן דלטה לצורך העניין, כי היום אנחנו באומיקרון והסיפור הוא קצת אחר. העם עצמו, קרוב לשלוש שנים של מדיניות כזו, כבר קצה נפשו במדיניות הזו, ולמדיניות הזו יש גם עול כלכלי וגם חברתי אדיר שנוגס באוכלוסייה, והאוכלוסייה לכן בעצם זה חלק מהעניין של המחאות. נוסיף אולי אלמנט נוסף.
China's Communist Party wrapped up its twice a decade congress on Saturday. And in an unusual moment during the closing ceremony, China's former president Hu Jintao, seated next to Xi, was escorted off the stage.
אתם אולי זוכרים את התמונות מהקונגרס של מפלגת השלטון הקומוניסטית בסין, סדרנים הרימו ממקומו את הנשיא לשעבר חו ג'ינטאו, והובילו אותו אל מחוץ לאולם, בזמן שהנשיא הנוכחי, שי ג'ינפינג, ממשיך לשבת במקומו, די באדישות.
בכינוס הזה, המפלגה, אפשר לומר, נשבעה אמונים במרכאות למדיניות של הזירו קוביד. היא באה ואמרה, זו המדיניות שחילצה אותנו מהמגפה, זו המדיניות שהביא אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים היום, שלפי המפלגה הוא מקום מאוד מאוד טוב, ואיתה אנחנו ממשיכים. שי ג'ינפינג, נשיא סין והשלטון המרכזי, בעצם יצא מהוועידה הזו מאוד מאוד מחוזק. כעבור מספר ימים, כבר התחילו לעלות שמועות ומהר מאוד גם הכרזות על הקלות, מה שסין קרא לו אופטימיזציה של הזירו קוביד פוליסי. דהיינו, השלטון המרכזי הכיר בזה שהוא משך את הזירו קוביד הנוקשה יותר מדי, ועכשיו צריך לעשות התאמות ושינויים. ואפילו התחיל כבר להוציא ניירות עמדה והנחיות לשלטון המקומי, כיצד צריך לנהוג, וחלק מהמקומות כבר התחילו לשנות עמדות בנוגע לזה, למשל, כמה ימי בידוד צריך, מי נחשב כזה שדורש בידוד, הקלות על התנועה בין המחוזות וכו' וכו'. העניין הוא שמספר הנדבקים הגבוה הזה, של עשרות אלפים שהזכרנו קודם, המספר הזה בעצם הביא לכך שהשלטון המקומי, בכל אחד מהגזרות שבהם ההתפרצות הזו קרתה, חזרה לאותה מדיניות של טרם ההקלות. כלומר, מה שנוצרה פה זה חוסר ודאות גם אצל האזרחים. זה כבר לא רק שאנחנו מתמודדים עם מדיניות שאנחנו יודעים לאן היא הולכת, אלא אנחנו הולכים עם מדיניות שכבר אמרו לנו, הנה, תראו את האור, ואז לקחו אותנו חזרה חמישה צעדים אחורה. הבעיה הזו מביאה לכך שיש לנו ירידה בהכנסות למשקי בית, האבטלה עלתה, זאת אומרת, יש לנו פחות אנשים שמכניסים כספים, בעיקר החבר'ה הצעירים, בני 18 עד 24, שם מדברים על 20% אבטלה בחודשים האחרונים. החבר'ה הצעירים האלה זה אלה שמפגינים באוניברסיטאות שהזכרנו קודם.
在中方最困难的时候，国际社会许多成员给予中方真诚帮助和支持，我们会始终铭记并珍视这份。
אז גם אם את מדיניות הזירו קוביד קצת קשה לתפוס כרגע בעיניים הערביות כרציונלית במיוחד, את המניעים הפוליטיים של שי ג'ינפינג שמזוהה עם המדיניות הזאת ולכן צריך לשמור עליה, קצת יותר קל להבין, גם אם מדובר ברציונל ציני.
קודם כל הם בהחלט רציונליים, ציני או לא, הם רציונליים, מכיוון ששי ג'ינפינג הפך את הזירו קוביד בוא נקרא לזה מדיניות דגל שלו, בעצם היא מזוהה איתו, ולכן יש לו בעיה לבטל אותה, בטח שיש לו בעיה, אגב גם סין לא תעשה את זה, כי יש איזה השלכות מאוד בעייתיות, באבחה אחת. מצד שני, מה שאמרנו קודם זה שבעצם שי ג'ינפינג בא ואמר, אנחנו נעשה לה אופטימיזציה. אופטימיזציה זה שם קוד לנשנה אותה מהותית. אבל שוב, הבעיה שסין נתקלת בה ושי ג'ינפינג נתקל בה, זה שעכשיו פתאום יש את ההתפרצות האדירה הזו, ועכשיו להכניס את ההקלות, בעיניו זו בעיה. מצד שני, יש פה גם סיכוי מסוים, ששי ג'ינפינג יגיד, למרות ההתפרצויות, אנחנו נמשיך עם האופטימיזציה, בין היתר, משום ש... הוא מבין, והשלטון בסין הוא שלטון מאוד חכם, אפשר לא לאהוב אותו, אפשר כן לאהוב אותו, אני מניח כרגע לשיפוט הערכי, אבל הוא מאוד חכם במובן שהוא בהחלט משתמש בנתונים, משתמש במידע, ומנסה לייצר מדיניות בהתאם לזה. ואחד מהנתונים ששי ג'ינפינג מבין היטב, ואיתו כל השלטון המרכזי, זה שככל שההדבקות הללו ימשיכו לעלות, וזה יהיה מאוד מסובך לעצור אותם, כי אנחנו מדברים פה עכשיו כבר על זנים כאלה, אתם זוכרים בטח שדיברנו על זה פה בארץ בזמנו, כשהגיע האומיקרון, שדיברו על זה שזה כבר לא זן שאתה יכול להביס אותו בסגר כזה או אחר, בטח לא בארץ, אבל אפילו לא בסין. ואם המספרים האלה ימשיכו לעלות, בעצם שי ג'ינפינג מבין היטב שהמשמעות תהיה שכן ימשיכו להגיע כמויות גדלות והולכות של חולים קשים יותר אל בתי החולים. ואז השאלה איפה אני מרכז את האנרגיה ואת ההשקעה, גם האנושית וגם הכספית שלי, על מנת לטפל במגפה, כי בין היתר חלק ממה שהמומחים שעוסקים בנושא הזה בסין אומרים, אנחנו צריכים למקד את ההשקעה שלנו בדיוק באזורים הללו של המחלקות הרפואיות, של הטיפול במקרים הקשים וכו' וכו'. ולהפסיק להשקיע המון משאבים, למשל בבדיקות PCR יומיומיות, ברחבי סין למיליונים על מיליונים של אנשים. לכן יכול מאוד להיות ששי ג'ינפינג יבוא ויגיד, אנחנו ממשיכים עם האופטימיזציה בדיוק כמו שאמרתי. וחלק מהאופטימיזציה זה ביטול של חלקים גדולים ממה שזה אומר זירו קוביד, בלי להגיד שאנחנו מבטלים את זירו קוביד.
שאלה לסיום. ראיתי מישהו, אני לא יודע אם הוא נציג רשמי של המשטר הסיני, או פשוט אזרח מאוד מעורב, אבל הוא תיאר את זה ככה. סין היא מדינה סוציאליסטית. לקפיטליסטים אכפת מהכלכלה, ולכן יש כל כך הרבה מתים במערב. למדינה סוציאליסטית אכפת מהאנשים, ולכן לנו, לסין, יש מעט מתים. אבל זה בא על חשבון הכלכלה. מה אפשר לענות לו?
אני חושב שמה שהוא מנסה להדהד זה איזושהי סיסמה שהשלטון המרכזי ושי ג'ינפינג מנסים להדגיש, סיסמה שבסין נקראת People First, כן? העם קודם. ובמובן הזה, מה שמנסים גם לייצר אגב במדיה הסינית, זה לבוא ולהגיד, הסיבה לזירו קוביד היא שאנחנו שומרים על האנשים. אבל יש פה בעיה אינרנטית. הבעיה האינרנטית היא כפולה. אחד, הכלכלה היא קריטית עבור ה-livelihood של האנשים. ושתיים, אנחנו רואים שהאנשים עצמם מרגישים שהזירו קוביד בעצם רומס אותם. ולכן הניסיון להציג את המערכת של זירו קוביד, את המדיניות הזו, כמדיניות שדואגת בראש ובראשונה לאנשים שלא ימותו וכו', למרות שיש בה גרעין מסוים שהיה נכון לפני שנתיים, הגרעין הזה היום מבחינת העם הסיני הוא לא גרעין שמקבל אמינות רבה מדי באופן שבו תופסים את המדיניות הזו כיום.
דוקטור אורי סלע, המון המון תודה לך, זה היה מרתק.
בשמחה רבה.
אז אפשר ואולי אפילו צריך לקחת בפרופורציות את המחאות בסין, גם אם הן רבות וסימולטניות יותר מבדרך כלל. אבל בדומה למספר המאומתים לקורונה בסין, גם אם הן מעטות באופן יחסי לאוכלוסייה, זה בהחלט חריג, ובניגוד למדיניות השלטון המוצרת של אפס מחאה, אפס הדבקה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ממש כמו שעושים לנהג מונית, ולהאזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק לא רק באשמת פוטין, אירופה נערכת לחורף קשה במיוחד. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנר ושרון קידון. תחקיר, הפקה, עריכה, אלי שמעוני וגיא סלם. אני יואב רבינוביץ', נפגש בפעם הבאה.